שלום, שלום, טליה, מה נשמע?
שלום, עידן, מה שלומך?
יוצא מן הכלל, האמת. לא רע בכלל. זה לא ש...
מתחשב בנסיבות.
כן, את יודעת. אני חייב להגיד לך שהצלחתי להבליח ליומי מעט וודקה רדבול, ככה באמצע היום, כי אנחנו...
כן.
צריך להסביר, אנחנו מקדים את זה לרוב בימי חמישי, ואז מה שקורה זה ש... אחרי תוכנית הספורט שלי ברדיו, אני די בשנתי, אז הרשיתי לעצמי, כאילו הצהריים ירגישו כמו מסיבת בריכה עם חברינו לעם ישראל, חלקם גם בני משפחתי, שאני נורא נהנה כשאנחנו ליד את שפת בריכה, לשתות איתם וודקה רדבול, את מבינה? שם
כן,
אני מרגיש
כן.
את החיבור שלי. וכן, אז א', אני מתגעגע לאירועים כאלה, חבל שראש השנה זה עדיין תחת קורונה, מכיוון
נכון.
שאני בטוח שהיינו נמצאים בצפון, באיזה... תחת איזה קיבוץ או משהו כזה.
כן, כן.
והיינו יכולים לשתות ביחד, אבל נראה, אולי כן יצא למרות המגבלות. אז זה הראש שלי שאני בא איתו. באיזה ראש את באה למפגש?
אז אני, מכיוון שאני כבר עובדת בערך יותר מ-72 שעות רצוף בגלל מוספי חגים, לא שאני מתלוננת כמובן, זה תמיד השבועיים האחרונים של אוגוסט זה התקופה הכי חמה אצלנו, בפרט כשכל החגים יוצאים בתחילת ספטמבר, אז פשוט מה שקורה שעשיתי השבוע 7 כתבות ואני פשוט לא שותה, אז כי כמובן בדרך כלל ימי חמישי אני אספר משהו מאחורי הקלעים של עולם העיתונות, אנשים שעובדים במוספים, במוספי סוף השבוע ולא בדסק החדשות או בעיתונות היומית, אז ידוע שיום חמישי זה היום החופשי שלהם, ובאמת כך היה, מכיוון שאני עובדת רק במוספי סוף השבוע. אז ככה יום חמישי מבחינתי זה עיסוקים אחרים שאני עושה, כתיבה, כל מיני דברים שאני, הקלטות, וזה תמיד אני אוהבת לקבוע לימי חמישי דברים, אבל נדמה לי שעד יום חמישי הבא, או לפחות בשבועיים הקרובים, עד ראש השנה, אני מגיעה עם איזה 4 כוסות קפה להקלטה שלנו בערך.
וואה.
כן, 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 אני כבר אחרי, כי אני כזה מיום עבודה עד 4, אז אני כולי חדה ורעננה.
אגב, אני עברתי שבוע את החיסון השלישי, ומה שגרם לי לקחת ככה את אותו יום שלישי בלי אלכוהול, ואני חושב שההשפעה שהורדתי פשוט את האלכוהול ואת הקפה, גם אתמול יום רביעי וגם שלשום, גרמה לישון נפלא בלילה. זה קטע. אנשים שחושבים שאלכוהול ירדים אתכם, לא, הוא ירדים, אבל אז יעורר אתכם וזה יהיה סיוט. אז כאילו...
נכון, נכון, זה נכון, זה הפיקציה. כמו שהרבה אנשים אומרים שיין מרדים אותם, אבל אותי זה לא, אז אני כנראה שזה אולי משהו פיזיולוגי.
אני חושב שזו איזושהי אשליה לרגעים הראשונים, זה באמת מכביד על הגוף,
נכון.
ואתה רוצה לישון, אבל... אחר כך יש לו נטייה ממריצה. תראי, טליה, אני חייב להגיד לך, אני באתי לשידור הזה טעון לא במובן רע, אלא במובן של הרבה תובנות. אני הזנתי במרוצת השבוע, סתם כי בא לי, סתם כי זה הג'וק שבא לי, הפטיש, מה שנחת עליי, והזנתי בספוטיפיי, במסגרת הפודקאסטים של כאן, הם העלו כבר מזמן, לפני שנתיים, ומעט פחות מזה, את פסטיבלי הזמר הגדולים, הם העלו את 72, 73 ו-74.
די, אוקיי.
פסטיבלי הזמר, והוספתי גם ביוטיוב, כי מישהו העלה את התקליט של פסטיבל הזמר 69.
אוקיי.
כמה דברים. קודם כל, רואים, אני לא אוהב את התיאוריה של אבישי בן חיים ישראל הראשונה והשנייה, אבל אני חושב שאת ואני, אם היינו אז בני 25, 30, שלא לדבר על הגילאים שבהם אנחנו נמצאים היום, אני לא בטוח שגם אנחנו אשכנזים, יש שיאמרו פריבילגיים, אבל שגדלו בחולון ובראשון, אני לא חושב שהיינו מוצאים את עצמנו שם. ואני אסביר למה הכוונה.
אוקיי.
אנחנו מדברים על ימים של ערוץ אחד בלבד בטלוויזיה, תחנת רדיו אחת בלבד, כן, היה אז הגל הקל, רשת ב', רשת א', עוד לא היה רשת ג', אבל זה אותו ארגון, זאת הכוונה.
כן.
זה ארגון אחד, ובסוף בסוף יש... רפטיציה, כלומר יש חזרה. למשל, את פסטיבל הזמר של 1972 הנחו רבקה מיכאלי ויוסי בנאי. את פסטיבל הזמר של 1973 הנחתה רבקה מיכאלי. את פסטיבל הזמר של 1974 הנחתה רבקה מיכאלי. עכשיו, רבקה מיכאלי נהדרת, אנחנו מתים עליה, אנחנו אוהבים אותה, וחלילה לא נרצה אי פעם שמשהו יגזל ממנה. אבל זה היה מאוד יחידני, זה היה מאוד הגמוני. עובדה שלא בחרו לו, עכשיו יכולים לומר כן, אבל היא הייתה הכי טובה. בחנתם? עשיתם אודישנים? אולי, אני לא יודע. אבל זה תובנה אחת. תובנה שנייה, הוועדה. הוועדה לפחות ב-73, 74 וגם ב-72, חוץ מזה שגרציאני נכנס ויצא כמה שהוא רצה שם, ושוב אני יודע שהוא הגדול מכולם. אבל זה לא השאלה. השאלה האם הוא הגדול מכולם כי הוא באמת הגדול מכולם, או שהוא היה שם, או שהוא עמד לאיזשהו מבחן. הרי בסוף גם אלה שיכולים לראות בי כפריבילג, כי אני משדר בגלי צהל, איתו האם אני עברתי איזה שהם מבחנים מבין אנשים בדרך, והאם במבחן העצמאות המסחרית הייתי מצליח לבד. אני לא יודע, אבל את יודעת כמה המסלול שלי היה סוחט יזע ודמעות ולפרקים דם. האמת, דם, כשהתהפכתי עם הרכב בשנתי הראשונה בגלצה היה גם דם, וגם המסלול שלך. אבל מה אני בא להגיד? אני בא להגיד שהיום יש ריבוי של תחנות וכמובן הרשתות החברתיות והכל. אז היה גרציאני וסביבו אותה ועדה. תמיד זה היה יחזקאל בראון ומר בן משה. וסליחה שאני לא אומר את השמות המלאים, אבל אנחנו יכולים, אם יתעקשו על זה, מאזיננו. והתוכנית האומנותית, טליה, זה נאום ארוך, אבל תזרמי איתי ותגיבי אחר כך.
לגמרי.
התוכנית האומנותית, לעולם הגשש החיוור. עכשיו, שימי לב, הגשש החיוור היו ב-73 בפסטיבל הזמר, טרום יום כיפור, אם יש לי יום יום חג, ואם הכה את המומחה. ב-72 הם היו השמעת הבכורה של יש לי יום יום חג, שיש לי חג, זה שם השיר בעצם, שנעמי שמר כתבה לפסטיבל של 72, לתוכנית האומנותית, לגשש החיוור, וגם שם הם הופיעו עם הקטע המומחה. אז אני שואל אותך, טליה, כאשר אני אוסף לך את כל הנתונים האלה, ואומר לך שזה מה שהיה, האם אנחנו חושבים, אוקיי, גם אנחנו, כשהיינו רוצים להביא את הלהיטים הכי גדולים לתוכנית האומנותית, היינו לעולם בוחרים בגשש החיוור, או שפשוט אז הייתה קליקה. ובקליקה אחת שהייתה אז, תמיד זה רבקלה מול נעמי, מול הגשש החיוור, לפעמים קצת יוסי בנאי, גרציאני היה תמיד המנצח. עכשיו שוב, אין לי פה באמת תלונות, אני רק רוצה לומר, שא', מי שחושב שהיום יש בעיות, שיסתכל 40 שנה אחורה או 50 שנה, זה היה כנראה יותר גרוע. וב', אין חולק שאנחנו גדלנו על השמות האלה, כי הם באמת היו גדולים. השאלה האם הם היו הגדולים מכולם, או שאי שם, בחולון, אני מדבר עכשיו על מקום שהיום לא נחשב פריפריה, כן?
כן.
בחולון, בבת ים, בראשון, בירושלים, שלא לומר באר שבע, קריית שמונה, הסתתרו אנשים סופר מוכשרים, שפשוט אף אחד לא ראה וספר אותם.
אז קודם כל, ההיסטוריה חוזרת, אתה יודע, בכל דבר, ההיסטוריה מחזרת את עצמה. ודבר שני, אני אחזיר אותך רק לתוכנית השנייה שלנו. שם דיברנו על הרעיון שאגמון עשה עם רבקה מיכאלי, וציטט כתבה מידיעות אחרונות, שלדעתי זה היה בתחילת שנות ה-70, סוף 69 לדעתי, שאומרת למה רק יוסי בנאי ורבקה מיכאלי כל הזמן. זאת אומרת, זאת הייתה אחת הכתבות הרעות שהיו על רבקלה, איך אני קוראת לה רבקלה, אני כל כך אוהבת שאני...
זה בסדר?
כל הרבקלה, כן. איך רבקלה שלנו ויוסי בנאי פשוט עושים הכל. אז שוב, אתה יודע, זה בדיוק מה שקורה עכשיו. בתור אחת שלפני 20 שנה הייתה גם בעולם הזה, בעולם השואו ביזנס, אז אני זוכרת שתמיד מדברים, כולם עכשיו בטלנובלות, וכולם בריאליטי, ותמיד הם מחזרים את אותם אנשים, ותמיד הם מחזרים את אותם טיפוסים, וגם כשהיו פה טלנובלות, אז תמיד היה יהודה לוי ועוד קליקה של שחקנים שהיו עוברים מתוכנית לתוכנית, או אנשים שהיו עוברים מפרסומת לפרסומת, וכן, אני מניחה שהיו הרבה אומנים מתוסכלים דאז, ואני חושבת שאולי, אתה יודע, נתת לי פה שיעורי בית ברגע שאני אסיים את גיליונות החגים, סתם לנבור קצת אחורה ולראות, אני בטוחה שהיו אומנים מתוסכלים בשנת 69, שהם לא ירדנה ארזי ולא רבקה מיכאלי, ולא הגשש החיוור, ולא הגיעו עם פשנל, ולא הגיעו, ואתה יודע, שהסתובבו אולי בתיאטרון שוליים, אולי הסתובבו בתיאטרון הרפרטוארי, ולא היו ממש מוצלחים. המון 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 לדעתי אומנים מתוסכלים הם כנראה עדיין חיים בקרבנו.
כן. אגב, אני רוצה להגיד משהו, כולנו נמצאים לעתים בקריירה שלהם ברצון לשדרג אותה. אז ברור שהקטע הוא להיפגש ולנסות להגיע לאנשים, וצריך לומר שאני לא יודע אם אז בתקופה ההיא אנשים ידעו מה צריך לעשות. למשל, ברור לי היום שאם אני הייתי רוצה לשדרג אז את הקריירה שלי, הייתי יושב כל היום בכסית, הייתי לוקח אוטובוס. אני מניח שאם אני מתרגם את המשכורת שלי היום ל-69, אני לא בטוח שהייתי יכול לקנות אז רכב, כי לא היה אז את האפשרויות לקנות רכב כמו היום, מבחינת, את יודעת, ליסינג, תשלומים, דברים כאלה. אבל אני מניח שהייתי לוקח אוטובוס מראשון לתל אביב, ויושב אחרי תוכנית הרדיו שלי, טוב, רדיו אז היינו, כנראה שהיינו סלבס, כאילו אנחנו בטלוויזיה, כן? אז זה היה מטורף אז. אבל נגיד, הייתי יושב איפה שצריך לשבת. ואנשים צריכים להבין שגם את זה, אנחנו גם צריכים לתת לעצמנו לפעמים את הדחיפה הזאת. אבל כן, אני לא יכול לצאת מהמחשבה שזה קליקה, ואני לא יודע אם... אז זהו, תליה, תראי, מצד אחד, מה שאמרת, למה רבקה מיכאלי ויוסי בנאי כל הזמן, זה מצד אחד שאלה מאוד לגיטימית, כי אם היינו מארגני פסטיבלים, היינו רוצים להביא לפחות להנחיה את המנחים הכי טובים. השאלה, האם זה רק מהשיקול הזה, או פשוט השיקול הקל? טוב, נו, אז תביא את רבקה להיפנוי, תעשה את הפסטיבל הזה, ככה, מבינה? כאילו, ותגיד לנומי שתכתוב משהו לגשש.
כן.
אבל, ויוסי בנאי הוא זה שכתב את הצ'ופ של הקולקום, של הקומקום לגשש, ורבקה מיכאלי גם דואגת בפסטיבל 72 להזכיר את זה.
נכון, תשמע, זה קליקה, אין מה לעשות, קליקות היו ותמיד יהיו, ונכון שהם אנשים מוכשרים בסופו של דבר, אנחנו גם, אתה יודע, גם על הקליקות של היום, וגם על הקליקות שהיו לאורך השנים, אף אחד לא אומר שהם לא היו מוכשרים, אבל ככה זה בשואו ביזנס, אבל אתה יודע, ככה זה גם בטלוויזיה, וגם בעולם העיתונות אנחנו רואים את זה, תמיד אנשים, אני אגיד לך, אני באופן אישי, אני אף פעם לא הייתי בתוך קליקה, אני לא הגעתי מקליקה, ואני לא חושבת שיש לי קליקה, אין לי קליקה, אבל אני עדיין תמיד עדיף לעבוד נגיד עם חברים שלי, או עם אנשים שאני רוצה לפרגן להם, או אם יש איזה פרויקט, אז כמובן שאני אפנה למי שאני מכירה, או למי ש... זאת אומרת, אבל בגלל שאני הייתי אחת כזאת שהייתה צריכה שמישהו יפתח לה את הדלת, וברגע שפתחו לי את הדלת והושיטו לי יד אלה מהקליקה לזאתי שבאה משום קליקה, אז כאילו אני תמיד מרגישה שצורך להעביר את זה הלאה. אז אני תמיד מחפשת את אלה שצריך פשוט למשוך אותם פנימה ואין להם קליקה. זה התיקון שלי וזאת העדפה המתקנת, וזה מה שאני, מה שנקרא, מחזירה לקהילה. אבל כן, אתה יודע, בסופו של דבר, אתה עושה דברים עם החברים שלך, אתה עושה דברים עם אנשים שיוצרים אולי באותו תחום שלך, ובסוף, אם זה מצליח, אז אתם קליקה.
אז בואי נלך עכשיו לשירים עצמם. אנחנו כאן לא משמיעים שירים, מכיוון שיש את עניין זכויות היוצרים, ואנחנו איננו גנבים. אבל אני כן רוצה לתת לך שמות. שמות עדיין מותר לתת בפודקאסט. אז בניגוד לשנת 74, שלא היו בפסטיבל ההוא, כלומר, היו לה איתי, תמיד מי שירצה להתווכח איתנו, אז יגיד, כן, אבל היה את השיר ההוא, ואת השיר הזה. אז ברור, גם בפסטיבל הזמר של 74, וכמובן גם בשל 72 היו להיטים. אבל רצף, כמו ב-73, של להיטים מטורפים בזה אחר זה, בלי אפילו שיר אלמוני אחד, לא נתקלתי. זה לא יאומן, תליה, אני עכשיו אביא באוזנייך את שמות השירים, וזה כאילו עשו מצעד פזמונים שלם. עכשיו אני מזכיר, אלה שירים. ב-73 הם לא הושמעו בדיוק בפעם הראשונה, כי הייתה סדרת מופעים, ואז בום, היה את המופע המרכזי בבנייני האומה. אבל עדיין, זה שירים שנשארים איתנו עד היום, הנה שימי לב. שיר מספר אחת, שלמה ארצי, שיר בבוקר בבוקר, פתאום כמה אדם בא.
כן.
הנה, למשל. שיר מספר 2, עירית דותן, תלו נעלו יד ונלך.
יאו, כן, ברור.
שיר מספר 3, כל מילה מיותרת, ליל חנייה. ירדנה, אפרים שמיר, חנן יובל, הלחן למילים של נתן אלתרמן, של יאיר רוזנבלום. שיר מספר 4, שיר כלולות. שיר כלולות של יזהר כהן. אל הגן בעין רואי. נכון? שיר מספר 5, מירי אלוני, שיר לערב חג, כי אתה לא איתה. זה לא נגמר. טליה, זה לא נגמר. זה אורגזמה של שירים מטורפים.
אני רוצה את הלינק, אני רוצה עכשיו להפסיק להקליט, איך להזין לזה.
שיר מספר 6, גידי גוב, יעלה ויבוא, יעלה ויבוא. 1973, אני מזכיר, אנחנו חצי שנה לפני מלחמת יום הכיפורים. הארץ עדיין על אופוריית ששת הימים. אנחנו בשש שנים המטורפות. אגב, יש לי סייג לאמירה הזאת שתכף אני אביא אותו. אבל אנחנו ממשיכים ברצף השירים המטורף. שיר מספר 7, טיפה ירידה בגרוב, אבל עדיין שיר גדול, אלי מגן, יליד הארץ, של אהוד מנור ומישה סגל. זוכרת את יליד הארץ? אבא שר אני לך, נכון? אז גם
לא,
שיר גדול.
לא, דווקא את זה אני לא, אוקיי, לא.
אוקיי, אבל
לא
עדיין, מוכר. אמרתי קצת ירידה, אבל כן. עדיין שיר גדול. ואז כן. דורית ראובני, עוד שיר של יורם תהרלב, הפעם עם מוני אמריליו, רכבת העמק. זה גם שיר מוכר. דני גרנות עם מי האיש, הלחן של מי האיש אשר עומד בשער. שוב, לא להיט ענק, אבל בניגוד לפסטיבלים אחרים, זה לא שיר אלמוני. גם מה שהראיתי קודם, לא אלמוני.
היי, דן, אתה באמת מבוזבז, אין לי מה לומר.
חכי, אני מגיע לעוד. שיר מספר 10, השיר הזוכה באותו פסטיבל. ראית אגב כמה להיטים נתתי לך קודם, והם לא היו הזוכים. שיר הפסטיבל, השיר הזוכה, עדנה לב. באמת.
היא כוכבת הפודקאסט, אפשר לומר.
ממש. עדנה לב, את ואני נולדנו בתשח, העיבוד של אלדד שרים, כבר אז אלדד שרים, מוטי גלעדי עם המילים, הלחן של יגאל בשן, את ואני נולדנו בתשח, וחכי, לא נגמר, לא נגמר, אנחנו עם סילבן ויעיר, אצלך כמו תמיד, את זה את מכירה? שיר גדול.
לא.
לא? אוקיי.
לא.
אז אני כאילו סודק את התזה, אבל זה עדיין שיר גדול.
לא, לא, אבל זה בסדר. של יאיר קלינגר. יכול להיות שאני מכירה, אבל אולי לא בשם.
אצלך כמו תמיד, לא משנה. ואז שיר מספר 12 זה חתיכת סיפור. השיר הוא נצח ישראל לא ישקר, והפזמון הוא פשוט, נצח ישראל לא ישקר, לא משנה.
את זה אני מכירה, כן.
את זה את מכירה. עכשיו, המבצעות הן שוקולד מנטה מסטיק. אבל
בגלל זה אני מכירה.
מי שהייתה אמורה לבצע את השיר, היא לא אחרת מאשר רותי נבון, ורותי נבון, שהופיע עם השיר הזה בכל המופעים, לא הגיע לבנייני אומה, מכיוון שהיא נחבלה, כך נכתב בתאונת דרכים, ופשוט שוקולד מנטה מסטיק ביצעו את זה.
לבד.
וזה מה שקרה. כן, זה מה שקרה. אבל תסכימי איתי, שגם השירים שאת מכירה, הן מספיקים כדי לייצר את הרושם, שזו הפסטיבל הגדול אי פעם, מבחינת רצף השירים.
זה האירוויזיון 1979 של פסטיבלי זמר.
מדהים. כמה להיטים בפסטיבל אחד. עכשיו, אני יכול ללכת איתך לפסטיבל של 72, ושם גם נראה שיש רצף להיטים, אבל הוא לא היה מוחץ כמו זה. אני כן אגיד לך מה היו, מה היו השירים הגדולים של אז. ושוב, הרבה מאוד דברים הם די אלמוניים. אז למשל, מה כן היו השירים האלמוניים? ציון הלו תשאלי של אופירה גלוסקה, לא מאוד מוכר. איגל בשן עם חלקת אלוהים הקטנה, לא מאוד מוכר. קובי רכט וקובי אושרת עם אל תעזבי אותי, לא מאוד מוכר. הפרברים בשירו של ירון לונדון, פעמיים כי טוב, לא מאוד מוכר. אבל כן היו שם ב-72 שירים מדהימים, שלדעתי אנחנו זוכרים את כולם. במקום הראשון, הטוב הרע והנערה עם טוב לי לשיר. מכירה?
יו, אני כל כך, כן, בטח, אני כל כך אהבתי את האלבום הזה.
אהוד מנור, שמולי קראוס.
כן.
בועז שרבי עם להיט אינסופי, חייך וחיי.
איך בועז, מה, מקום אחרון הוא היה?
לא, מקום שני, זה לא כמו הלוואי.
מקום שני, זה לא כמו הלוואי, זהו, בועז שרבי הכיר פסטיבלי הזמר.
עדנה לב, שזכתה ב-73, זכתה רק במדליית הארד ב-72.
אפרופו, אני רוצה שנייה לפתוח סוגריים על עדנה לב, כי אתה יודע, היא הייתה כוכבת גדולה, ואני זוכרת הרבה כתבות איתה בשנות ה-80, כתבות שהיא קצת הייתה מתוסכלת ממה שנהיה מהקריירה שלה, כי היא הייתה באמת אחת הכוכבות הגדולות, והיא קצת יצאה חוצה מהקליקה. אז זמרת נהדרת ומאוד מפוספסת.
תראי, במובנים מסוימים, אני חושב שהאדם צריך לעשות חשבון נפש עם עצמו. למשל, הרבה אנשים אומרים לי, תראה, אתה עזבת את הפוליטי ועברת לספורט. או למשל, בראשית הקריירה, עדפת להישאר ברדיו ולא הולכת לטלוויזיה. אולי החיים של עדנה לב הובילו אותה גם למקומות האלה, לדוגמה.
כן, נכון, גם נכון, נכון שזה לא...
אולי לא אהבה את אור הזרקורים, אני סתם זורק כאן פיסות רכילות שנדמה לי ששמעתי, אני לא יודע אם נכונות, אבל אולי אור הזרקורים המטורף של תחילת שנות ה-70 גרם לטיפה ללכת לאמריקה.
נכון, יכול להיות שזה, נכון שזה לא תמיד כוח עליון, אבל אני זוכרת איתה כמה רעיונות שהיא אמרה שהרדיו לא מתייחס לשירים חדשים, או אתה יודע, זה הייתה בעיה של הרבה אומנים ותיקים שהיו מאוד מאוד מצליחים בעבר. אתה ראית את זה גם אפילו על אומנים כמו יגאל בשן, צורך העניין, אתה יודע, את הפיקים של הקריירה שלו, נכון. המבוגעת האושיק לוי אפילו, הם הצליחו לעשות בסופו של דבר על קריירת ילדים או דברים, להמציא את עצמם מחדש באיזשהו מובן, אבל כן, הרבה פעמים היה שם איזשהו טיסול, מני בגר למשל, אומנים, אריק סיני, זמרים מדהימים, באמת שיכלו היום להיות ברמת שלמה ארצי אליל, אבל נכון שבסופו של דבר זה גם ההתנהלות העסקית, הקרייריסטית של כל אחד, זה ברור, אבל כן, אבל אפרופו קליקה.
אז אני רוצה להגיד, קודם כל, סיפרתי בפודקאסט הזה את הסיפור, סיפור ההיכרות לא האישית, כי אני לא פגשתי אותה באופן אישי מעולם, אבל סיפור ההיכרות שלי עם השם עדנה לב, לא סיפרתי. פסטיגל 1989, ואני מיד אבדה שאני לא טועה בשנה, אבל אני די בטוח שהזיכרון שלי טוב. פסטיגל 1989, אמי שתחיה מביאה אותי אל אותו פסטיגל, כפי שעשתה עם מיטב פסטיבלי הזמר של אותם שנים.
כן.
וזה גם כי היה לאמא שלי אכפת מני מאוד, ועדיין אכפת לה מני מאוד, לפעמים יותר מדי, אבל גם במובן הזה, שהיא, כשאתה עובד בתעשייה אווירית, אז התודעה שלך של מופעים היא מאוד גדולה, כי אתה מקבל חוזר, כן? פעם זה היה ככה, חוזר, מה שהיום זה אולי אימייל או וואטסאפ, ואז היא הייתה הרבה יותר, ואז גם הכרטיסים מסובסדים, ואתה יכול לחוות את האירועים האלה כמו שצריך. אני חוזר ב-1987, פסטיגל 87, אני אז בן 6 בדיוק, ואימא שלי לוקחת אותי ליד אליהו לפסטיגל 87, ושם שיר מספר אחת, עדנה לב, ולדעתי גם זכתה בו אם אינני טועה, אבל הדגל שלי הוא כחול ולבן.
הוא כחול ולבן.
יורם תהרלב עם המילים, אילנה אביטל הגדולה עם הלחן. וואו, כן, זה חלק מהקטע. ואז אני פשוט רואה את עדנה לב, שהמנחים באותו, לדעתי אלה היו דטנר וקושניר, שזה נורא טבעי, כי אנחנו 87 אחרי שיר הבטלנים. טבעי שיקחו אותם לפסטיגל, נכון?
כן.
זה הגיוני. והשיר הזה מהרגע הראשון תפס אותי. והיום לצערי נכסו אותו אנשים מצד אחד של המפה, אבל זה כמו שנכסו גם את על כל אלה. את מבינה? מנכסים פה דברים, ואם עכשיו דווקא בא להיות בצד השני שלכם, אבל בגדול אני כן בצד של השיר הזה, זאת אומרת, אז הדגל שלי הוא כחוב, כמה זעפתי על השיר הזה, ולא ידעתי מי זאת עדנה לב, כי כילד באייטיז, באמת היא לא הייתה נוכחת, נכון?
נכון. לא, לא, היא לא הייתה נוכחת. היא לא הייתה נוכחת בכלל, היא הייתה בארצות הברית, וזה, כן, זה... והיא חברה...
תראי לך, אני משדר את השיר הזה היום בתוכנית שלי בשבת, אנשים יחשבו שהשתגעתי.
שהשתגעת, כן. היום אתה לא יכול לשדר את השיר הזה בכלל.
אבל תראי, זה יורם תהרלב, שהוא הכי רחוק מאיזשהו ביביזם, ומימניות.
נכון, נכון.
הוא כותב על חניתה, ועל חומה ומגדל, ועל גדר של תיל.
בוא נגיד, רק שישים בהערת סוגרם, שיורם תהרלב הוא האיש הכי חמוד בהיסטוריה של אנושות, נראה
כן,
לי. הוא פשוט מתוק ברמות אחרות. אני פגשתי אותו פעם בבית סוקולוב, נראה לי שסיפרתי את זה, אבל אני אספר את זה עוד פעם, כי זה מגיע לו. וראיתי אותו, ואמרתי לו, ניגשתי לו, אמרתי לו, יורם תהרלב, אני אוהבת אותך. אז הוא אומר לי, את יודעת בכלל מי אני? כאילו, אני, הוא לא האמין, הוא כל כך התרגש שזהיתי אותו. וספרתי לו על הספר שירים שישאר בינינו, שהיה לו בבית, וציטטתי לו כל מיני זה, הוא האיש התרגש באמת עד עמקי נשמתו, ממש.
אני חושב שפעם ראיינתי אותו, אני לא יודע אם לקראת פרס ישראל או בהזדמנות אחרת, ופשוט אמרתי לו שאחד השירים שאני הכי אוהב שלו זה בואי נשוב אל הטנגו, ואולי הוא לא מחשיב את זה כשיר גדול, אבל אני חושב שזה שיר גדול, כמובן בפרדס ליד השוקת. אני חושב שזה, דיברנו על זה, נכון? אנחנו יכולים לפעמים, את יכולה לכתוב טור, אני יכול להגיש תוכנית, פתאום אנחנו נוגעים באנשים, למרות שמבחינתנו זה לא הדבר הכי גדול שעשינו אי פעם.
נכון, לגמרי. ואז כאילו אומרים לך, אז אתה לא באמת זוכר תמיד, אבל כן, אבל זה היופי באמנות.
כן, לגמרי.
זה היופי באמנות.
טוב, תליה, אחרי נאומי, לאן תקחי אותנו?
אז אוקיי, אז יש לי שני מקומות, שני דברים שקרו לי השבוע, אחד מתכתב עם הנושא הקודם שלך. ממש עכשיו, אנחנו בשבוע שעבר אמרתי לך שאנחנו חייבים לעשות איזה משהו על שלמה ארצי, שלמה ארצי בנעוריו, מה שנקרא שלמה ארצי הישן של שנות ה-80, והנה היוזר בשם הקופסה בטוויטר פרסם אתמול, אין לי מושג מי עומד מאחורי היוזר הזה, אבל זה יוזר נהדר שעושה ככה סוג של מעלה כל מיני מוזיקה ישראלית במיטבה מפעם, באמת הכי בונבוניירה שיש, והוא עשה פלייליסט, הוא הכין פלייליסט של שלמה ארצי בשנות ה-80 בלבד. זאת אומרת, אפילו ירח לדעתי אין שם, אני קצת לפני השידור, היה לי זמן, התבטלה לי פגישה ופשוט האזנתי לב, וזה מדהים, דרכים ושדות של אירוסים, ובאמת, זה כל כך, אני באמת לא יודעת, יכול להיות שזה נוגע בי באופן אישי, כי אני באמת את שלמה ארצי מודה שהפסקתי להזין לו אחרי ירח. זאת אומרת, אני אוהבת את שלמה, אני אוהבת את שלמה, אני נהנת בהופעות שלו, כאילו אחלה, אתה יודע, אבל את הרקוד, ובאמת כל האלבומים שלו של שנות ה-80, פשוט ההורים שלי, היה להם פטיפון, והיו שומעים תקליטים באובססיה, והתקליטים מהם התנגנו ברקע כל הזמן, ויכול להיות שזה פשוט מה שהיה לי כל הזמן בראש, ואני חושבת שהוא באמת במיטבו, המילים שם, אני ככה ישבתי ובאמת הוצאתי שברירי משפטים שבאמת, אתה יודע, שלמה ארצי, שוב, הוא יכול להיות הוא כאילו קונצנזוס, אבל או שאוהבים אותו, או ששונאים אותו ממש, הוא ויאיר לפיד וזה, וזה תמיד כאילו הולך תמיד על אותם אנשים, אבל אני ממליצה, זה בספוטיפיי, היוזר הקופסה, תודה על זה, אגב, על הדבר הזה, ועוד דבר שקפץ לי השבוע, ואני שלחתי לך, וגם יכול להיות שככה הזכרתי את זה אולי באחד הפרקים, אבל אתה יודע, פייסבוק עושה לי, מזכיר לי זיכרונות, והנה קפץ לי הדף הרק של מדורו של אורי אבנרי בעולם הזה, האל ישמור, 1986, הנדון, האל ישמור, עמוד ריק, ואז אבא שלי, שהיה מנוי לעולם הזה וקורא אובססיבי, כמו הבת שלו בערך, או הבת שאני כמו, אז הוא תהה מה פשר העמוד הריק, ואז אז זהו, אתה ראית שזה אלי שובל, אני לא ראיתי מי ענה, אבל משולחנו של אורי אבנרי, ב-21/10/86 אבא שלי מצא את המכתב, לאבי לוין, שלום רב, הדף הלבן בא במקום מאמר שנמחק על ידי הצנזורה, כל טוב. ואז אני ככה מחפשת קצת מה היה שם, אני לא מצליחה להבין, אבל מסתבר שזה מלחמה של הצנזורה, של אבנרי מול הצנזורה עוד משנת 57, עוד מול בן גוריון ששנה את אורי אבנרי ואת כל הסיפור הזה של העולם הזה, וגיליתי שלפי הוראות הצנזורה בעבר, אני לא יודעת מתי שונה החוק הזה, היה אסור להשאיר חלל ריק במקום החומר שנפסל. זאת אומרת, היה אסור אסור לקוראה ממוצע לדעת שזה נפסל על ידי הצנזורה. אני לא יודעת בדיוק מתי זה השתנה, לא מצאתי לזה רפרנס, אבל מה שאורי אבנרי עשה עם הפרסום הזה, עם העמוד הריק, זה לגמרי אצבע בעין, אני מניחה שזה קשור איכשהו למשהו שקשור לשבק, כי זאת הייתה מלחמה שלו תמיד, כן. אבל אני לא יודעת, זה היה ב-1986, אני מנסה ככה לחפש את זה בארכיון, ישבתי על זה קצת, לא מצאתי רפרנס, אם למישהו יש וכל העיר את עינינו, אנחנו כמובן שנשמח.
כן, לגמרי. אני חושב שזה הזמן, אפרופו, אם הזכרת כבר את 1986, לדבר על סלווה, על סלוודור ברזילאי, שהלך מאיתנו והוא בן 69, אנחנו יכולים לומר את הדברים הרגילים על סלווה, אבל ניסיתי דווקא למצוא דברים אחרים, עם ערך מוסף, דברים שאולי אנשים לא זוכרים או לא באמת יודעים. ואני רוצה להגיד לך שאני מדפדף כאן בארכיון של ג'יי פרס, ואני מוצא הודעה, או ליתר דיוק מודעה. קבוצת התיאטרון נווה צדק מציגה. המרכז התיאטרוני נווה צדק, שהוקם בסיוע בנק לאומי לישראל בעם, מוכרים בלבד. קומדיה מוסיקלית מאת ג'ון הולדן וחגית רחבי, בימוי ישראל גוריון ודן צ'מלי, המוסיקה של גיא מרוז, ניהול מוסיקלי חנה הכהן, התנועה היא של דניאלה מיכאלי, עיצוב טלי יצחקי, ושימי לב במשתתפים, נירה רבינוביץ' וסלבדור ברזילאי. כן, סלבדור ברזילאי, סלבה היה שחקן. לא הרבה
נכון,
אנשים זוכרים, לא הרבה אנשים
נכון.
יודעים. אבל סלבה למד תיאטרון ומשחק.
נכון.
והנה עוד דבר, לא רק מ-1985, אלא מ-1991. מדהים, הצגת יחיד של סלבדור, את יודעת, זו השאלה גם איך הוגים את השם, כי אנחנו רואים סלבה ברזילאי, אבל אולי זה נכון. ברזילאי, כאילו זכר נכון. לאירוע ולעובדה שהוא בא מברזיל. אז שימי לב, הנה, תרגיל ראי, מ-22 בנובמבר 91, הצגת יחיד, סלבדור ברזילאי, מנחה תרגיל בתנאים יוצאי דופן, במאי אלי הוז, עלות 20 שקלים, בתיאטרון אחד בתל אביב. אז אתה יודע, שימי לב כמה דברים יוצאי דופן אתה מגלה על סלווה רק בחיפוש
ארכיאני.
כן, וסלווה נדמה לי הייחוד שלו היה מעבר, זו התקופה המוקדמת שלו, אבל כן. הייתה לו כמובן את השידורים בערוץ 3 בכבלים, מה שנקרא, אז ערוץ נכון. המשפחה. כן?
כן.
שהיו אז רק כבלים ולא לוויין. עם אלי ישראלי, הם פשוט לוקחים את הקרנבל מברזיל, ומשדרים אותו בשעת כן. יום נורמלית, ופשוט מדברים על בתי הספר לסמבה, ועל התלבושות, וסלווה אז התגלה במלוא גדולתו.
כן, הם עכשיו יעשו בגן עדן פודקאסט ברזילאי.
כן.
חבל שאנחנו לא נהנה מזה.
זה באמת עצוב, סלווה גם סיקר מונדיאלים לשלל העיתונים שהוא נכון. כתב בהם. ואת רואה, אבל זה בן אדם למשל, שהצליח, למרות היותו מהגר, לפרוץ את הקליקה, כי סלווה היה מחובר לאריק איינשטיין, ואני מאמין כן. שהוא הגיע אליו דרך אלי ישראלי, ואלי ישראלי שעבד עם והכיר הרבה אנשים בברור חייל, משם ההיכרות,
כן.
ומתי כספי שעבד עם ברור חייל, לכי תדעי איך הוא הגיע אליהם, לעשות את ארץ טרופית כן. יפה, וסלווה מופיע בשיר בשבחי הסמבה.
בשבחי הסמבה.
בסוף, הוא ממש בשלוש דקות ושבע עשרה שניות בתוך השיר, שמעתי אותו ברדיו, אז אני פשוט זוכר את התזמון, והוא פשוט קורא לדעתי חלק מהמילים בעברית, רק בפורטוגלית, כמו שאבשלום מבקש לומר, לא פורטוגזית, פורטוגלית.
כן.
וזה נפלא. איש יקר, חבל שלה.
איש יקר מאוד. אני נשארת בארכיונים של עיתונים, ואתה יודע, לפעמים אנחנו עושים היום לפני, וסוג של, אפשר לומר, היום לפני, 26/8/1981. העולם הזה, על שער העיתון, אתה יודע, ככה דפדפתי, אני בדרך כלל הולכת לשנים המאוחרות יותר, השנים שאני זוכרת אותם, 1981, הייתי בת 3, ואני לא באמת זוכרת כלום, וזה די משעשע. המיליארדר שאול איזנברג עושה חמסה על שער העיתון, קונה את המדינה, ואני ככה נכנסת לתוכן העניינים ומנסה להבין מה קרה פה בחודש אוגוסט של 1981, אנחנו מדברים על 40 שנה. 40 שנה. אז אלונה איינשטיין, לפני 40 שנה, חוזרת לזרות הדת, ידידי הזמר אריק איינשטיין ואשתו מופתעים. אלונה חוזרת בתשובה בעקבות אורי זוהר ואשתו איליה.
אליה,
כן, אז כתוב פה איליה, כן, אליה.
כרגיל בעולם הזה לא עשו הגעה.
לא, זה, לא, לא, וזה, כן, נכון. המיליארדר קונה מדינה, שניים ידידיו של איש העסקים מיקי אלבין, הם שר התיירות אברהם שריר, ומנכ"ל המשרד רפי פרבר. מיקי אלבין מקשר בין האימפריה הכלכלית של שאול איינשטיין ולבין הליכוד. יש פה כתבה, קשר הנפשי חשוב יותר מאורגזמה, אבל אנחנו נצנזר את זה כרגע. יש פה קרב על הקברים שאנשי הרבנות בתל אביב טענו שהרב עובדיה יוסף התיר לבנות קומה שנייה של של קברים על גבי קברי ילדים שנפטרו לא עלינו, משהו קברים בני אלפי שנים. אכזיב, חוזרת לחיים, הפסקת האש החזירה לכפר הנופש את הצרפתים העליזים, מה שנקרא צ'יפופו למורל, זה התחיל אז, והם ובנות זוגם שוב משתזפים בעירום, רוחצים בים ועורכים מסיבות כאילו לא היו הקטיושות מעולם, כמובן שרואים מישהי חשופת חזה ככה ממש בתוכן העניינים, ומאוד מאוד מצחיק אותי כי אני חייבת ככה להקפיץ קדימה, אני חייבת לספר איזה משהו, ושכשהייתי בת, אני רקדתי כל חיי, הייתי כזה וואנאבי רקדנית, לא, עשיתי מזה קריירה חלקית, לא ממש, אבל כשהייתי בת 18, התחלתי לרקוד בתל אביב, במקום שקוראים לו סטודיו בי, שהיה הסטודיו, הייתי בת 18, משמע 1995, היה המקום, המרכז לתנועה ומחול שלימדו שם באמת כל המורים וכל הסלבס וכל מי שעשה מיוזיקלס וכל תעשיית התיאטרון שהייתה אז וכל הג'וקי ארקינים וכל מה שלא היה בלט שזה היה בדור, אז היה בסטודיו בי, ובאמת סטודיו בי זה היה מקום שכל השחקנים, כל מי שרצה להיות שחקן ומי שרצה להופיע בכל הצדי צרפתים למיניהם היו מגיעים לשם, והנה, אני לא ידעתי שזה היה קיים כל כך הרבה שנים, ידעתי שזה סטודיו ותיק, פתאום אני רואה מודעה מ-1981 בעולם הזה, ארלוזורוב 80, אז היה ארלוזורוב 80, לימים, לפני 15 שנה זה עבר למגדל המאה בתל אביב, אבל זה כבר לא הסטודיו בי שאנחנו מכירים, אז בארלוזורוב 80, אני מסתכלת ואני רואה אבי פאנק, לימד שם התעמלות, מחול אירובי, גם אבי פאנק, סטפס, שרון גולן, מחול מודרני, אמיר הכלב, אבל למה, מה הצחיק אותי? מחול ג'אז? שלמה רוזמרין, מה אומר לך השם שלמה רוזמרין?
אז שלמה רוזמרין אומר לי גברי לוי, מכיוון שהם היו ביחד בלהקת שלום, ואני זוכר אותם בשנות ה-2000 המוקדמות, שגברי יושב ראש ההתאחדות, כל הזמן רוזמרין, רוזה, היה בא איתו להתאחדות לכדורגל. ואני אומר, מה הוא עושה איתו?
אז אני מודה שהשם שלמה רוזמרין, אני מכירה את גברי לוי, יש לי בדודה שרקדה בלהקת שלום, עד בעצם, עד לא מזמן, אפשר לומר, היא איזה 40 שנה בלהקת שלום, אבל שלמה רזמרין, אני מהתוכנית של קובי פארג', קובי ובן פארג' בגלץ, הם היו מעלים אותו תמיד, הם היו, ואני הייתי בטוחה שזו דמות מומצאת. אני לא, לימים הבנתי שזו דמות מומצאת, אני פשוט הייתי בטוחה שאין איש כזה, שזה כמו, אתה יודע, הדמויות של דידי הררי. וכשראיתי את זה גם עכשיו, אני אומרת, אוקיי, הבן אדם היה מורה למחול, כאילו, מורה למחול ג'אז, עכשיו זה גם מצחיק, אתה יודע, כשאתה חושב על גברי לוי, לא צריך כאילו, זיכרונו לברכה, שלמה רוטרות, זה רואה על, לחשוב שהוא מורה למחול, זה קצת משעשע. אז כן, הסטודיו בי מסתבר שהיה מרכז התנועה במחול מ-1981, זה מאוד מאוד משעשע אותי. אגב, ככה בדפדוף בעיתון פה, אני רואה שיש, חיפשתי את זה הרבה זמן, ורק עכשיו נתקלתי בזה, הפרסומת לגלידות סנוקרסט. אני חייבת לומר משהו. גלידות סנוקרסט היה טננוגה, ארטיקים, גלידות סנוקרסט היו מגיעות במין מלבן כזה עם מקרטון. ואני חושבת שלא היה בית בישראל, ואין ילד בשנות ה-80 שלא בלה חתיכת קרטון במהלך מתישהו בחייו, שלא הצליחה להיפרד מהגלידה הקפואה של סנוקרסט. אני לא יודעת אם אתה חווית את החוויה הזאת, אבל אני חוויתי, למרות שבחולון לא היינו קונים גלידות מוכנות, היינו הולכים למקום שקוראים לו מקור, מקור הגלידה, אתה יודע שזה שם ככה, מקור.
כן.
היינו הולכים עם קופסת פלסטיק למילוי חוזר, שזה בשעשע, זה כמו נותנים לך קופסת פלסטיק, ממלאים לך חצי קילו גלידה, ואז אבא שלי היה חוזר עם אותה קופסה שטופה, וממלא אותה בחזרה, שזה מאוד א', אקולוגי, ב', משעשע, שאנשים פשוט היו חוזרים עם הקופסה, כמו ילדים, והיו ממלאים להם את הגלידה, וזאת הייתה הגלידה שהיינו אוכלים, אבל אתה יודע, אני מסתכל עכשיו על פרסומת פיסטש, שוקו וניל, פונץ' בננה, טוט וניל ושוקו,
שלא לדבר על ה, איך קראו לזה? על הסקווש, היה פרסומת האמיץ, כן?
נכון.
הם הלכו באיזשהו קטע קצת מצחיק, אבל תראי, זה של טמפו, זה נקרא טמפו סקווש, יותר מרוכז, שימו לב לתווית, הסימן 64BX מעיד על רמת הריכוזיות הגבוהה, יותר מיץ טבעי הנותן לו את הטעם הנפלא, ויותר גדול, 750 מיליליטר במקום 700, ובקבוק אחר, 32 כוסות במקום 25, והכל באותו מחיר. מה תגידי על זה? אני רץ לקנות את טמפו סקווש. אגב, זה מיץ מצד אחד מרוכז, אבל הוא מיץ טבעי, כלומר הוא לא עשוי מי, אתם יודעים איך זה, אתם סוחטים ופשוט שמים על זה המון מים ומרכזים את זה בתהליך כימי, ואז אני כבר לא יודע מה יותר טוב, לשתות את זה או את המיץ פטל שעשוי מסוכר וסירופ.
או את הזיפ. שהיה כן. אז באותם שנים.
את הפנדי, את דיברת על הפנדי עכשיו, נכון?
נכון.
כן, אז הפנדי זה גם מיץ, גם גלידה וגם מעדן. כלומר, אנחנו נותנים לך חבקה, את עשית מה שאת רוצה. אז... שימי לב שם לפרסומת, זה די מטורף.
יש פה המדור הקבוע חביב עלינו, מה הם אומרים, מה הם אומרים, מה הם אומרים, שיש כזה טור כל פעם אישי ציבור, אז אני רואה פה פשוט תמונה של דן שילון, נורא צעיר, וזה מאוד משעשע. אני חייב לחכות קצת. דן שילון חזר אלינו שנית, אחרי 3.5 שנים שבהן ישב בניו יורק, כשליח הטלוויזיה. תפסתי אותו בקפה אקסודוס, קפה אקסודוס, סבא שלי יושב שם, והוא אמר לי, בחייך, תרדי ממני, תני לי קצת זמן. סירבתי באלגנטיות, ונאות לענות לי על כמה שאלות. אז מה תעשה בטלוויזיה? החלטתי להיות עובד מן השורה, לא אבצע עבודות שיש בהן אלמנטים של ניהול, עסק כתבות ללא הגדרת תחומים, והגיש חדשות, קצת כמונו, כמוך. ובכך תסתפק, זה בהחלט מספיק לי בסיטואציה הקיימת. במחלקת החדשות של הטלוויזיה אמרו לי שתור הזהב של המחלקה היה בתקופה שאתה ניהלת אותה. אתה עומד לעבור בשקט על מה שקורה עכשיו במחלקה? אני חייב לחכות קצת. אני לא יודעת מה קרה במחלקה ב-1981, אבל תשמע, קרו הרבה דברים כנראה. דן שילון זה אחד שעיתונאי שידע להמציא את עצמו כל פעם מחדש, יש לומר. זאת אומרת, הוא עושה דברים, אני חושבת ש...
אגב, אם את זוכרת, אנחנו מדברים על זה הרבה, גם בפרטי וגם כאן. אני, מבחינתי, ההשראה שלי זה אנשים כמו דן שילון, כמו מאיר איינשטיין, אנשים שעשו גם חדשות וגם ספורט וגם ידעו להגיש תוכניות אירוח. ואני בעד שאנשים יהיו לא רק מולטיטאסקינג, אלא מולטי-דיסציפלינריים, שהם ידעו לעבוד היטב בהמון תחומים. אני מאוד שמח וגאה על זה. אגב, אחת הסיבות שאני אוהב את גלי צהל ונשאר שם כל עוד אני רק יכול, זה בגלל שאני יכול לשלב שם בין הדברים. בערוצי טלוויזיה יש היום הרבה יותר דיכוטומיה ממה שהיה פעם. אי אפשר כל כך לשלב. אפשר למצוא פה ושם דוגמאות, אבל זה לא בדיוק אותו דבר. זה לא כמו שהיה כשערוץ אחד היה במלוא הדרו. וזה לא יחזור, כי גם לכאן, שזו כאילו החלופה, אין מחלקת ספורט. אז, כן. וכשהם עושים שידורי ספורט, אז הם תמיד מביאים טלנטים חיצוניים בתחום הזה, שמתמקצעים בזה. אבל זה, כן. זה בעיניי את התקופה הטובה. יש אנשים שיחלקו עליי, שיגידו לי, אנחנו לא אוהבים שמערבבים לנו את הגבינה, או מזיזים לנו אותה.
הנה, אני חייבת... לגמרי, אבל הנה, אני אתן לך הצעת עבודה מאוד מעניינת שפורסמה בעולם הזה ב-1981. עורך משנה בפריז, במרחב, מערכת במרחב, מחפשת באורך דחוף עיתונאי המעוניין לצאת ביד לפריז ולעבוד כעורך משנה של הירחון. הכישורים הנדרשים, ניסיון עיתונאי, ניסיון בעריכה, טיקטוק סביר במכונת כתיבה בעברית, רצוי הידיעה בשפה האנגלית, נא לבנות ללב גרינברג, או לחיים ברעם, אני מיד מתקשרת, אבל זה מצחיק
ש... חיים ברעם, שהיה בעל טור בכל העיר, ואז פרשן כן. בערוץ אחד. אח של אוזי.
אח של אוזי. וזה פשוט מדהים. בעיתון מתפרסמת ידיעה כזאת. משעשע, משעשע ביותר. אני רואה פתאום את האייטם עכשיו של אריק איינשטיין ואלונה, ככה לחזרה בתשובה. תשמע, 1981 הייתה שנה נחמד לחיות בה. הנה, היא בדיוק בשער כן? האחורי, אשתו של איינשטיין, כן, היא מרוחה על השער האחורי. יש לומר שהשער האחורי של, אני לא יודעת אם זה היה, לא יודעת בדיוק מה, אם היה לזה איזה פשר, אבל בעצם לפעמים הידיעות המרישות ביותר היו על השער האחורי. אני לא זוכרת אם זה היה בפנים או בחוץ. זאת אומרת, אם היית הופך את העיתון ואז היה שער אחורי, את זה אני לא זוכרת.
מעניין. אגב, אני, את כמובן, תסלחי לי אם פספסתי, כי פה הדברים קורים, אנחנו מקליטים את הפודקאסט הזה, את הפרק היום, אחרי, בעצם שעה קלה אחרי שנודע על הפיגוע באפגניסטן, ושפגישתו של בנט עם ביידן כנראה נדחתה, הם קיבלו בקשה לא לצאת עדיין מהמלון. עכשיו, למה זה חשוב? מכיוון שזה גם משליך על המשך הערב שלי, מסתבר, תוך כדי שאנחנו מדברים פה, אני מקבל כל מיני דברים שאולי אני צריך לעשות, אבל אז לכן אולי פספסתי, את דיברת על סנוקרסט גם? על הפרסומת?
אני דיברתי, כן, כן, אני דיברתי על סנוקרסט.
אז אני רק...
על זה שכל ילד פשוט נתקע, הוא פשוט, אין ילד שלא אכל את הקרטון של הסנוקרסט.
על זה אני מדבר. על זה רציתי, כן, אז הנה.
אז זהו, אז כן, כן, לא, לא, אז זהו, אז זה מה שאמרתי, אין ילד בעולם שלא בלה חתיכת קרטון. פשוט מדהים.
ממש בדיפ... ככה. ופשוט כן. היו חותכים את הקרטון עם סכין, ואז עם האצבע
נכון,
תופסים את זה.
נכון, נכון, נכון.
ההורים שלי גם היו עושים אייס קפה, כלומר אבא שלי היה שם פשוט עושה קפה, ולתוכו משליך את הגלידה. והטעמים...
ועם קרטון.
עברנו נכון. על הטעמים... הטעמים.
כן, בוודאי. כן. אתה לא הקשבת לי.
לא, אני, את לא. לא, אז אני אספר כבר את הסיפור. קיבלתי טלפון בתוך כדי שאנחנו מקליטים, שייתכן ואני אצטרך להגיש גל פתוח בנושא מה שקורה שם.
וואו, אוקיי.
ולא רציתי שנפסיק, כי אנחנו שקופים עם מאזינותינו.
לא, אז זהו, לא, אז הנה, אנחנו שקופים, אז זהו, זהו, לא, זה מצוין. אז הנה, אתם חוויתם עכשיו בשידור חי ב...
את אורח החיים של לי, לפחות, ושל תליה בהקשר הזה. נסחבת
כן, אני עדיין שמחה שאני כותבת מגזין, אני כותבת דברים לעוד חודש, סביר שהם גם לא היו רלוונטיים, אבל זה ממש לא משנה.
אבל באפגניסטן, אפרופו, היא דבר שמלווה את העולם גם מראשית שנות ה-80, הפלישה המוכרת וכולי. אז רגע לפני שאני אפרד, מה עוד על סדר יומך?
אני רוצה ככה לתת עוד איזה ידיעה קטנה וחמודה, רגע, הנה, אנשים, הזוגות הצעירים יגורו במקררים ויראו בטלוויזיה הצבעונית איך נראה חלב. לא יודעת, אני מסתכלת פה על איזה פרסומת, אבל מתחת אני רואה את המדור של דניאל השמי. אני לא יודעת מה פשר הכותרת, באמת איך זה קשור, אבל לא משנה, נתמקד בתמונה, הרי ההודעה חשובה. המוח רוצה להיות שר אוצר, אבל הלב רוצה להיות קרן טלוויזיה. אנחנו רואים פה את יורם ארידור נואם, שלוש תמונות של יורם ארידור, ויוצא לו כזה בועה מהפה. אני לא כל כך מבינה, אני לא כל כך מבינה את פשר הכותרת, אבל הנה אני מסתכלת, אבל בוא נאמר שאוקיי, עריכה, כנראה לא הייתה ממש, אז אולי, אבל יש פה תמונה של אמא של, אמו של הזמר ציפה גוב, אמו של הזמר גידי גוב, מחבקת את עמיתו ללהקת דודה, דני סנדרסון. ציפה עובדת באגף התיירות בירושלים, סיפרה כי כאשר גידי היה קטן, הוא אמר לה שהוא רוצה לשיר, והיא סיברה זאת לידידתה, מפיקה מרים מצוני, אפרופו קליקה, והיא אנחנו סוגרים מעגל, שענתה לה, אז כי שירה זה לא מקצוע טוב, אתה מבין, מרים מצוני אמרה לאמא של גידי גוב ששירה זה לא מקצוע טוב. היום מפיקה את ציונית את תוכנית הלהקה של גידי, וציפה הודיעה לה כי שירה זה מקצוע טוב, ובנה גם מצליח וגם אוהב זאת, and the rest is history.
יפה, כן, כן, זה בהחלט אני כל כך אוהב שאנחנו נתקלים בסיפורים האלה, כי זה עוזר לנו להבין איך האנשים האלה בסוף הגיעו. נכון?
איך הגיעו למה שהגיעו, כן, נכון. אבל אתה יודע, בסוף אתה יודע, גידי גוב, איך הוא התגלה, אמא שלו זה, ואז הוא רצה, נכון שיכול להיות שלא, הוא היה בלהקה צבאית, ונכון שבסופו של דבר, אתה יודע, אנשים פתאום נותנים להם את ההזדמנות ומצליחים, מי כמונו יודע את זה, אבל זה מאוד מאוד מעניין.
תליה, זהו, עכשיו בא פרקנו לסיום, אבל היה כיף מאוד, כי נזכרנו בהמון דברים. ודאי, ודאי. אז אנחנו נקבע להיפגש כאן בשבוע הבא.
כמובן, נעשה תוכנית לקראת ראש השנה.
ודאי, ספשייל.
ספשייל.
להתראות.
להתראות.
בעלי עסק? מה הייתם נותנים בשביל שיחה של חצי שעה עם הלקוחות שלכם? אחד על אחד. פודקאסט ממותג איכותי ומעניין הוא הדרך שלכם לאוזניים שלהם. בלי הפרעות ובלי מתווכים. פודקאסטיקו, פודקאסטים ממותגים לחברות וארגונים. דברו אלינו, פודקאסטיקו.